מדינת ישראל מן התורה מניין? הרבה תשובות אפשר לענות לשאלה הזו, אבל אני רוצה להצביע על אחת, על פרשייה, שאני חושב שהיא מאוד משמעותית, ואני רוצה לפתוח כמה פתחים בקריאה שלה, בפסוקים יותר, אף על פי שאפשר ונכון ללכת לחז"ל ולראות את המקומות שהיא משליחה עליהם במקרא ובתורה שבעל פה, אבל אנחנו נגיד את הפתיחה לדברים. הפרשה היא פרשת המלך בספר דברים, והיא אומרת כך: כי תבואי לארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה. ואמרת, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. הפרשה מתארת תהליך היסטורי. ארבעה שלבים. כי תבוא אל הארץ, כניסה פיזית. קודם לכן היינו במדבר, ואנחנו נכנסים, באים אל הארץ. וירישתה. הירושה היא שלב של אחיזה. הירושה היא שלב של להיות הריבון. אנחנו, הארץ היא שלנו, אנחנו לא רק יושבים פיזית בה, אנחנו גם בעלים עליה. כולנו יודעים שאפשר לשבת בכל מיני מקומות ואין ריבונות ואתה יושב פיזית, אבל זה לא שלך. וירישתה לרשת, כמו בן יורשת הוריו, או פה ירושת הארץ כמובן יותר מכך. אז אם כן, זהו השלב השני, ואם אני שואל מתי השלבים האלה התממשו, הכניסה לארץ בימי יהושע. וירישתה גם בימי יהושע, אבל כולנו יודעים שיהושע היה זקן, אתה זקנת, כן, בפרק י"ג, יהושע זקן, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. עוד לא סיימנו את החלק הזה, והוא בתקופת הספר שופטים, גם לא כמובן, הארץ שם הנשארת היא עוד הרבה יותר מכך, ומאוחר יותר שמואל, ועד תקופה מאוחרת לא עד הסוף סיימנו, אבל בכל אופן זה שלב. אז תבוא אל הארץ וירישתה, והשלב השני, השלישי סליחה, וישבת בה. טוב, ברור שיושבים בארץ, גם עומדים, גם הולכים, לא, ישיבה זו איזושהי עמדה רוחנית, השתקעות בארץ, להיות כבר נינוחים בארץ, זה שלב נוסף ביחס לשני השלבים הקודמים. והנה אנחנו מגיעים לשלב הרביעי. אגב, השלב השלישי באופן פשוט התממש בספר שופטים. כל מי שקורא את הפסוקים בחתימת ספר יהושע רואה שם פסוק מאוד מאוד מיוחד: וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. איש לנחלתו, וכבר אין איזושהי ריכוזיות של מנהיג, אין מנהיג שמחליף אותו, וכל אחד בא אל נחלתו. העם רצה כל אחד לשבת עם הנחלה, באנו לארץ, נלחמנו, קיבלנו אדמה, עכשיו עוזבים את הכל ורוצים להיות איש לנחלתו, ומשהו ביחד שלנו כעם לא קיים בספר שופטים, והמבנה הוא של משפחה ושל שבט, פחות של עם. וזו הישיבה במשך מאות שנה. ספר שופטים זה למעלה מ-300 שנה. אז אם כן, זה השלב השלישי. ויבוא יום, ואתה תאמר, ואמרת, אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אשים עלי מלך ככל הגויים, זו אמירה. יש פה יש פה נבואה, שבעצם אומרת, יבוא יום, אחרי שלושת השלבים האלה, שאתה תתעורר ותגיד, אני רוצה לשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. ומהי התשובה של הקדוש ברוך הוא? שום תשים עליך מלך, אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך. כן, שום תשים, ריבונו של עולם אומר כן לפרשה. הפרשה הזאת מעמידה באופן מובנה שתי תקופות של מנהיגות בעם ישראל. יש תקופה ראשונה עד בקשת המלך, ומבקשת המלך מתחילה תקופה חדשה. ואנחנו מבינים שמשה הוא לא בפנים. משה ויהושע והשופטים ואלי ושמואל, והנה בפרק ח' בספר שמואל, כן, אתה זקנת, בניך לא הלכו בדרכיך, ואתה שימה לנו מלך ככל הגויים אשר סביבותינו. יש הבדלים רבים בין הבקשה שלהם לבין מה שנמצא בתורה. התורה אומרת, אשימה, והם אומרים, שימה לנו, אתה הנביא. זה עוד לא הפרשייה של התורה במלואה, אבל ברור לגמרי שהם עומדים, רואים את הפרשה והזיקה והקשר לשלב שבו אנחנו מבקשים מלך הוא מובהק. אז אם כן, יש לנו שני שלבים, ופרשת המלך, המנהיגות העתידית של עם ישראל, היא מאיזשהו שלב שבו קורה משהו. הפרשה כולה כתובה בלשון יחיד, ואמרת אשים עליי מלך, ואנחנו שואלים מי הוא האומר, והתשובה, מי הוא הנכנס, או והיה כי תבוא, מי זה תבוא? אתה, אל הארץ, וירשת וישבת בה, וברור לגמרי שכל אלה אינן מצוותיו של יחיד, ואנחנו מדברים פה על עם, והעם כעם, כישות, כאומה, וכך בספר דברים, פעמים רבות העם מופיע כעם, עם הכניסה שלו לארץ, וכעם יש לו ישות, יש לו גם רצונות, והרצונות האלה, הפרשה מתארת תהליך של הבשלה. התהליך של הבשלה בעצם אומר, בשלב ראשון נכנסים פיזית לארץ. לפני כן היינו במדבר, מלך לא שייך. נכנסנו לארץ, עדיין לא. ירשנו אותה, אנחנו כבר יושבים, אנחנו כבר מתמזגים, אנחנו כבר מבוססים, יש איזה נינוחות כבר יותר בירושה ולאחר מכן בישיבה. עברנו משהו, עדיין לא, אבל יבשיל ויבשיל, ובסדר גודל של כ-400 שנה אחרי הכניסה לארץ, יבוא העם ויאמר, אני מבקש מלך. אומרת הפרשייה בספר דברים, הדבר הזה הוא תהליך, הוא איזשהו תהליך של הבשלה שעומד להיות. והשאלה כמובן המתבקשת, מה ההבדל בין מה שהיה לבין מה שיהיה? מה ההבדל המהותי בין מלך, פרשת המלך, לבין מה שקדם לה? אז האמת שהדברים, אפשר לומר, ממש כתובים בתוך הפרשה הזאת, ואמרתי בעקבותיה אפשר ללכת לחזל ולראות גמרות ויותר מכך, אבל בכל אופן מתארים פה איזשהו מצב שלא היה קודם לכן. קודם לכן היו לנו מנהיגים, המנהיגים הגדולים ביותר, אבל המנהיגים האלה לא אנחנו שמנו אותם עלינו. הקדוש ברוך הוא שלח את משה, וישלח אליכם את משה, ומשה מינה את יהושע, ואלי הוא כהן גדול, ושמואל הוא נביא, וכתוצאה מכך הוא בעצם כן, הקדוש ברוך הוא, או הקשר לקדוש ברוך הוא, או העובדה שהוא הגדול, כן, כהן גדול או נביא, היא בעצם מביאה אותו למקום הזה. כך היה עד אז. אבל כולנו יודעים לקרוא את הפסוקים, שכאשר נכנס מלך לתמונה, אז כל העם באים, ויש שם מעמד של המלכה. העם שותף בהמלכה של המלך, כך אצל שאול, ויש משיכה של נביא, אבל יש גם עם שאומר יחי המלך. ואצל דוד יש משיכה שהוא עדיין לא ממש מלך, והמשיכה הגדולה של דוד, גם של שבט יהודה וגם אחרי זה העם, היא כבר במעמד של העם שעומד ומושך את דוד. שמואל כבר לא נמצא בתמונה ונותן לו כוח, והנביא מקבל והמלך מקבל את כוחו של העם. אומר הירושלמי שבמרד אבשלום דוד הקריב סעירה של הדיות, בעקבותיו ראשונים ואחרונים באמת אומרים את הדבר הזה. מדוע הוא הקריב סעירה של הדיות? כי עם ישראל חצי שנה בעצם רדף את דוד. חצי שנה דוד עזב את הארמון, ברח לעבר הירדן, בחברון היה המרד, ובעצם הכתירו את בנו. ודוד עזב, אומר הירושלמי, הוא בעצם איבד. למה? כי העם הוא חלק מתוך הסיפור הזה, והעם הוא זה שמושך את דוד. אם הייתי מנסה להבין, אולי להמשיל את התהליך הזה לאיזשהו מקום, ככה שאפשר לחבר אותו אלינו, אז אני חושב שהפרשה הזאת יותר מכל מתארת תהליך שכל אדם בעולם עובר אותו, תהליך ההתבגרות. כשאני ילד קטן, אז אבא ואמא, כן, הם מחליטים והם פועלים והם עושים, ואני, כן, הולך בעקבותם, הם מובילים, הם לוקחים את האחריות, אינני יכול לקחת אחריות על דבר. וזו עמדה שמאפשרת לילד לקלוט דברים שהם הרבה מעבר למקום שלו. כאילו, אם ילד יהיה בלי הורים, לאן הוא מגיע. אבל ההורים הם לוקחים אותו למקומות הרבה הרבה יותר מהמקום הטבעי עדיין שלו, הם מקפיצים אותו לשם, והוא אוכל על שולחנם, על שולחן מלאכים שלוקחים אותו למעלה. אז כך בגיל הזה. והנה ילד מתבגר וילד מתבגר, ויש איזה יום שילד בא לאבא ואמא ואומר, אבא, אמא, נהדר, כל מה שעשיתם עד היום, מהיום אני מחליט. המקום הזה, מהיום אני מחליט, שאפשר להגיד אותו בכל מיני צורות, אפשר להגיד אותו חזק, כמו בפרק ח' בסוף, עמי הארצות אומרת הגמרא, שלא כהוגן ביקשו, לא, כי... רשת אותה, לשבת בה, ועד היום שבו אומרים, וואו, אבא, אנחנו כבר יכולים להיות כגדולים, כשותפים, יכולים כבר להיות חלק בתהליך, יכולים לקחת אחריות, והעמדה של העם היא כבר הופכת להיות דבר ממשי. וכך נראה בתוך הפרשה הזאת, בקשת העם. ומהי התשובה של הקדוש ברוך הוא? שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוקיך בו. ומהו היחס בין שום תשים, אתה, אני רוצה לגעת במילים, אשים עליי מלך, המילה לשים אפשר לראות בהרבה מקומות, פירושה למנות, אני מבקש למנות עליי מלך, אומרת התורה, שום תשים עליך מלך, בבקשה, כן, תשים עליך מלך, וזו הופכת להיות מצווה, ועד הרמב״ם שיקח אותה ממש כמצווה, אבל אשר יבחר השם אלוקיך בו. רגע, אז מי בוחר? אז התשובה היא שהמינוי הוא שום תשים, והמילה בחירה, אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו עליו. אשר יבחר השם אלוקיך בו, ואם היה לנו זמן, הייתי מראה שפיזית כך במקומות, בדברי הימים, בעוד מקומות, הבחירה האלוקית היא לא ההחלטה, היא ההשראת שכינה. הקדוש ברוך הוא בוחר בירושלים בתקופת שלמה. מה זאת אומרת? הרי... ירושלים כבר בנויה. לא, לא, הוא בוחר להשרות שכינתו במקדש. הוא בוחר לבוא אל העם ולומר, אני בא אליכם. וגם פה בעצם הפרשה הזאת מדברת על משהו שקורה בעם, שום תשים עליך מלך, אבל בניגוד לעמים אחרים שבהם, כן, ככל העמים, אדם, העם נשאר רק עם עצמו, אתם כמובן צריכים לדעת שגם אני בתמונה, וכמו הייתי אומר, משל, לילד שמתבגר, ופה אולי עוברים לשלב של החתונה, והוא הולך לבחור לו קלה, והוא הולך לבנות בית. ואבא ואמא מפנים מקום, כי כבר הוא גדול, והוא כבר עומד לפניהם בעמדה אחרת לגמרי, כך בתהליך הזה. ויש איזה מקום שאתה תחליט מי תהיה האישה. אבל אשר יבחרו ההורים בה, איזה מין יותר מבקשה, שהדבר הזה הוא גם... התחבר לתמונה הכוללת, ופה הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעקבות הבקשה, אשים עליי מלך, שום תשים עליך מלך, אבל אשר יבחר השם אלוקיך בו. העובדה שגם נותנים לנו הוראות, מקרב אחיך תשים לך מלך, ממחישות את העובדה שאתם מחליטים אבל אתם מחליטים משהו וחושבים כמובן גם על הקדוש ברוך הוא אשר יבחר בו. היי בייר, לפני 64 שנה עם ישראל אמר את דברו ואמר, אני רוצה עצמאות ואני רוצה לשים עליי ולקיים ולהעמיד ממלכה ומדינה וראש ממשלה וציבור ורשויות ומערכות של עם שבעצם לוקח אחריות על עצמו כעם והולך ומתחיל ללכת כשהוא הריבון. והייתי אומר שבמידה רבה את החלק הראשון של שום תשים עליך מלך, הציווי הזה, אנחנו כבר בתוכו, אולי אפילו אחריו באיזושהי צורה. לא מדבר בצד ההלכתי של מלך, אבל במובן הרוחני. והייתי אומר שיותר מכל בשנים האלה, וגם אפשר לראות בוודאי בישיבה הזאת, שרואה את התהליכים ורואה את הכל הולך למקומות טובים, אז באמת שכמו שזכינו לשום תשים עליך מלך, ככה מתוך כל התהליכים המורכבים שאנחנו נתונים בתוכם, נזכה גם לחלק של אשר יבחר השם אלוקיך בו. הרב וייצן, מה? אני מתכבד להזמין את הרב אביהו שוורץ, רם בישיבה, לשאת דברים.
ברשות ראש הישיבה, הרבנים, מה שאני רגיל לומר, כל שנה התחנכנו, התרגלנו, זה מורנו ורבנו, הרב צבי יהודה, כהן קוק, זכר צדיק לברכה. להיות, כמו שהוא היה קורא לזה, מסיבה של קבלת עול מלכות שמיים, כללית, מכוחה של מדינת ישראל. אנחנו שנים רבות, הרב צבי יהודה כתב מאמרים עוד לפני הקמת המדינה, והוא כמובן היה המשך של דבריו של מרן הרב קוק זצ"ל, של הסתכלות וראייה של ההנהגה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל בתוך המציאות הכללית של העולם כולו, מנהיג את עם ישראל, מוביל את עם ישראל לגאולה. כבר אצל רבי יוסף קארו, המגיד שהתגלה אליו, שמביא אותו השלה הקדוש, ואומר לו, קומו ועלו לארץ ישראל עכשיו, כי לא כל העיתים שוות. עכשיו הזמן לעלות לארץ ישראל, ומי שלא ישמע, דמו בראשו. ורבי יוסף קארו וחבורת תלמידיו עולים לארץ ישראל, מתחילים בניין ויישוב, ואחריהם גדולי תלמידי הבעל שם טוב, בראשם רבי מנחם מנדל מויטבס, ותלמידי הגאון מווילנה, תלמידי הגר"א, ממשיכים, מיישבים את ארץ ישראל. בקשיים עצומים, במסירות נפש עצומה, כשארץ ישראל שוממה לחלוטין. אמנם כל העולם כולו יודע לומר אלה מכאן ואלה מכאן, אלה אומרים the holy land, הארץ הקדושה, מה הם עשו פה 2000 שנה? כלום. בנו כמה כנסיות, תימאו את ארץ ישראל, ברוך השם שלא עשו כלום. חוץ מזה, גם זה חבל שעשו. הם בנו בכמה מקומות, כמה כנסיות. והמוסלמים, כל הארץ הזו, חרם אל אסמאעיליה. הכל אל אסלאם. חרם, הקדש. כל אדמת ארץ ישראל, קודש לאסלאם. מה הם עשו פה 2000 שנה? אנחנו רואים כעת איך הם בונים ואיך הם עושים ואיך הם מתפתחים. איפה הם היו 2000 שנה? לא עשו פה שום דבר. הכל היה שומם. עד ש... עם ישראל הגיע לארץ ישראל, התחיל לחזור לארץ ישראל במסירות נפש עצומה, עד שארץ ישראל קיבלה את הפקודה האלוקית, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פרייכם תישאו, לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כפי שאומר הנביא יחזקאל, פקודה האלוקית הייתה לארץ ישראל, לתת פירותיה בעין יפה לעם ישראל. אבל לצערנו הרב, עם שמחתנו הגדולה על עם ישראל שחזר לארץ ישראל, אנחנו גם רואים את הצד שכנגד גוזל וגונב לא רק את אדמת ארץ ישראל, גוזל אותה, אלא גם יונק את הברכה האלוקית של ארץ ישראל. מה שראינו בגמרא בכתובות, ארץ, 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 למי את מוציאה פירותייך? לערביים הללו שקמו עלינו בעוונותינו? ובאמת הארץ התקפצה. אנחנו במלכוד, אנחנו לא רוצים לומר את הדברים האלה. אז גדולי האמוראים, יש כמה דוגמאות שם בגמרא שאמרו את הדבר הזה, באמת כוונתם הייתה, כיוון שנסגרו שערי הברכה של ארץ ישראל, שיסגרו לגמרי, ויהיה בלתי אפשרי ליישב את הארץ הזאת. אבל אנחנו זכינו שנתפתחה הברכה של ארץ ישראל, מיוחד, מתהליך של 100-120 שנה האחרונות, עם ייסוד המושבות החדשות, ההתיישבות החדשה בארץ ישראל, ועד שקמה מדינת ישראל, אנחנו לא רוצים לעצור את הברכה. והם גוזלים, עד ש... בעזרת השם, עם ישראל יבין את הדבר הזה גם כן, ויסדר את העניין. אבל אנחנו כבר שנים רבות רגילים למבט הזה, להסתכלות האמונית הזו, ושגם ראינו מכתב של רב מרדכי מרדכי יפה, שכותב זה כ-80 שנה ויותר, שהיה דודו של הרב זצל, הרב זצל קורא לו שר התורה, זה 80 שנה ויותר שהקדוש ברוך הוא, כל השם קורא בכוח לעם ישראל לחזור לארץ ישראל ולבנות את ארץ ישראל. ועם ישראל בקשיים, במסירות, ואחר כך גם במכות נוראות, עלה לארץ ישראל, עולה לארץ ישראל בחלקו, חלקו הגדול, ברוך השם. אני חושב שהיום אנחנו מעל 6 מיליון יהודים בארץ ישראל, ברוך השם. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. וברוך השם שההסתכלות האמונית הזו, תפיסת האמונה הזו, שהייתה לה התנגדות גדולה מאוד, התנגדות גדולה מאוד מאוד לפני השואה וגם אחרי השואה, אבל למרות כל מה שהיה בשואה. אבל אני רוצה להקריא פה כמה שורות, רק בזה אני אסיים, כמה שורות שראיתי בחוברת שיצא לאחרונה. מביאים כאן מגיליון כל החצר, כל החצר, פרשת ואתחנן תשע"א. מה זה כל החצר? זה משהו כנראה כמו שבועון כזה של חסידי שומרי אמונים. שומרי אמונים, אתם יודעים שהיה בעל השומר אמונים רבי אהרון רטה, שהוא גדל בסתמר וחניך סתמר, אבל עלה לארץ, עלה לארץ, וגם בין הארץ לבין הונגריה, בסוף התיישב בארץ וניצל בשואה, מהשואה על ידי כך, והקים פה, אחר כך נהיה פה אדמור, והקים פה חסידות, ואחר כך, אחרי פטירתו, חתנו נהיה אדמור, אחר כך החסידות של חתנו התפצלה, ולפני כן כבר, בנו שהיה בפטירתו עוד צעיר, נהיה גם הוא אדמור, היום הוא כבר, אני חושב שהוא מזקני ומגדולי האדמורים היום בארץ, נראה לי שהוא בן 90 ומשהו, אדמור משומר אמונים. אז יש כאן כתיבה של פגישה בין האדמור משומר אמונים עם רבי דוד אבו חצירה, ידוע ומפורסם מנהריה, בזמן שרבי דוד ישב שבעה על אחיו רבי אלעזר שנרצח. אז האדמור משומר אמונים בא לנחם, ובתוך הדברים הוא אומר לו ככה, הם מביאים בגיליון שלהם, רואים בחוש, אפילו מי שיש לו רק קצת עיניים רואה שזה הזמן של ביאת המשיח. לא כמו שהיה כל הזמנים והקיצים, היום רואים הכל בחוש, מה שכתוב בתורה, בנביאים, בכתובים, בשאר ספרים. זמנו הרב צבי יהודה היה אומר, אנשים אומרים, מה, לזה ציפינו, לזה חיכינו? כן, נפתח את הנביאים, תסתכלו מה כתוב, מה כתוב, מה כתוב ביחזקאל, מה כתוב בישעיהו, מה כתוב בירמיהו, מה כתוב בתרי עשר, נסתכל בנביאים, לזה חיכינו. הנה, אומר האדמור, תסתכלו בנביאים, רואים הכל בחוש, היום, אומר כך, שעוסקים בתורה ובחסדים שלא היה כמוהו. לא, זמנו, אסור לעלות לארץ ישראל. פה אין תורה. פה מי שיעלה פה לא יהיה לו כלום. יהיה בלי תורה. ארץ ישראל הפכה להיות מעצמת התורה בעולם. מעצמת התורה. חסדים. והבעלי תשובה שלא היה מעולם. אין בהיסטוריה מיום שיצאנו ממצרים דבר שעם ישראל מעצמם ישובו בתשובה. ואומרו מיליונים מהם, אמן כן יהי רצון, עזרת השם, הוא כבר רואה את המיליונים, ברוך השם. לא שמענו דבר כזה. עוד מוסיף, אומר לו רבי דוד, חזק, רבי דוד אומר לו, חזק, חזק וברוך, רואים בחוש, רואים בחוש. רבי דוד אומר, וחוץ מזה ההתנהגות בעולם ובעניין ארצות ערב, הם מוכנים כבר כולם, יימח שמם. אם רבי דוד אמר, אז בעזרת השם, כך יהיה בקרוב, לבלוע את עם ישראל ולחלק את ארץ ישראל, וכל היום וכל הלילה שבטם וכמעטם, אני מנגינתם. כל העולם מסוף העולם ועד סופו, אפילו אמריקה, כולם רצו את זה, והיו מוכנים לזה, כן, לחתוך את ארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא בלבל אותם, רואים ממש דברים גלויים שלא הוראו מעולם. אתם יודעים שיהודנו שר הביטחון, יהוד ברק, הוא היה פעם ראש ממשלה. לא רק שר ביטחון, היה ראש ממשלה. אני לא יודע איך הוא מסכים לביזיון כזה, להיות רק שר ביטחון. הוא היה ראש ממשלה, והוא ניהל מסע ומתן. הכל, הכל, נתן הכל. עד שירקו לו בשתי העיניים שלו עצמו, ימח שמו וזכרו העומר המעלה, ואז נגמר הסיפור. אז כן, מנסים, מנסים, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא בלבל אותם, רואים ממש דברים גלויים שלא הראו מעולם, וחשגחה אלוקית, זה לא יאומן כי יסופר. כמו גם הניסים פה, הוא אומר, הניסים כאן בדרום, ישבו בבאר שבע, זורקים טילים שכל אחד מהם יכול להרוס בניין של 5 קומות. רק לאחרונה, 200 טילים על ערי ישראל, לא על איזה יישובים, תגיד, נו, בית פה, בית שם, טיל פה, טיל שם. על ערים, שערים של 200 אלף תושבים, 300 אלף תושבים, יורים טילים, והם נפגעים. אומר רבי דוד, איזה ניסים עצומים. אומר לו על זה האדמו"ר ככה, תקשיבו. בשביל זה אנחנו צריכים לעורר, אומר האדמו"ר משומר אמונים, כי לא שמענו ניסים כאלו מאז יצאנו ממצרים. אומר, כל הגלות היה רק שמדות וגזרות. 2000 שנה לא ראו חסדים ולמים. והיום, ברוך השם, מה אומר? זה 40 שנה מאז מלחמת ששת הימים רואים ניסים גלויים. הוא לא אומר הקמת המדינה עדיין, אבל מאז מלחמת ששת הימים. מה זה מלחמת ששת הימים? מי זה מלחמת ששת הימים? זה במילים אחרות, זה להיכנס לתוך המדינה בדלת לא אחורית, אבל דלת אחרת. מאז מלחמת ששת הימים רואים ניסים גלויים. רבי דוד אומר לו, כבוד האדמו"ר אומר דברים העומדים ברומו של עולם. עין לא ראתה אלוקים זולתך. מה שהאדמו"ר אומר, אומר דברים נפלאים. האדמו"ר משרידי דור דעה. האדמו"ר ממעתיקי השמועה. הדברים שלו יש להם משמעות למעלה ולמטה. איך אומר לו רבי דוד? אז הוא אומר לו, האדמו"ר אומר לו, גם ילדים קטנים יכולים לומר את זה. העיקר פתאום הכל נהיה מילתא דפשיטא, כן, ניסים גלויים. מה פירוש ניסים גלויים? שהקדוש ברוך הוא מוביל את כל המהלכים, שהכל אלוקי, שהקדוש ברוך הוא מקבץ נתחי ישראל, שהקדוש ברוך הוא בונה את ארץ ישראל. לא מזכיר מדינה, בסדר, זה בעזרת השם. אז, אבל ראיית כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, מה שמורנו ורבנו היה עומד כבודד וצועק, הנה, אני חושב שהוא היום זקן וגדול האדמו"רים, ישמעו עוד, אומר לו, אומר רבי דוד, יתגלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, יגלנה ופרוס חביבי עליי. עכשיו הוא הופך את זה לתפילות שלו. אז הוא אומר לו, האדמו"ר אומר, אנחנו פשוט לא רואים. הוא כבר גלוי עכשיו. אם מתבוננים מה שקורה בעולם, רואים שהוא גלוי. צריכים לחזק את עם ישראל, להכניס אמונה, להראות כי בעזרת השם אנחנו כבר ממש רואים אורו של משיח. היום הוא לא עומד אחרי כותלנו, הוא עומד כבר לפני כותלנו. רבי דוד אומר לו, כן, שכתוב על הצמח צדק, שהוא כבר אמר, הצמח צדק, שחסר רק לצחצח את הכפתורים. נעליים יש, בגדים יש, רק... ככה אומר רבי דוד. אומר לו, זה האדמו"ר. תשמעו טוב מה הוא אומר. אומר, עם הצדיקים האלו, כן, גדולי האדמו"רים, הצמח צדק, היו בזמננו, היו רוקדים כל היום. שמעתם? לא רק ביום העצמאות היו רוקדים, היו רוקדים כל היום. כך אומר האדמו"ר משומרי אמון. אבל הוא מוסיף עוד דבר. כתוב בספר חסידים שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם נס קטן. ואם הוא נותן על זה שבח והודיה, אז הוא עושה איתו נס יותר גדול. אז על זה הקדוש ברוך הוא מראה לנו את הניסים הגלויים כאן בארץ. שאם נשבחו על הניסים שאנחנו רואים כאן בארץ, אם נדע לשבח את הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם יבוא הנס הגדול של מלחמת גוג ומגוג. תהיה נקמה גדולה בגויים, וניקיתי דמם לא ניקיתי, של כל דם עם ישראל שנשפך, והשם שוכן בציון. ורבי דוד מיד מוסיף, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, הוא אומר. ומה זה אומר לנו? הוא אומר שאנחנו מתקרבים לגאולה, צריכים לדרוש מעצמנו טהרה גדולה, הכנה גדולה. דורשים מאיתנו הכנה וטהרה, לעשות הכנה לגאולה. כמו שאמר יעקב אבינו לבניו, כשביקש לגלות את הקץ, אספו, ואמרו על זה חז"ל במדרש, יטהרו, הזמינו עצמכם לגאולה. בעזרת השם, שמכוחם של גדולי ישראל, שנזכה להתחברות של כל עם ישראל כולו בשאיפה לגאולה שלמה במהרה ברחמים גדולים בקרוב.
עוד חי, עוד אבי חי, מעם ישראל חי, אני עוד חי. עוד אבי חי, לעם ישראל חי, אני עוד חי. עוד אבי חי, לעם ישראל חי, אני עוד חי. עוד אבי חי. תחייכו את כולם כצד הכושרים.
אני מתכבד להזמין את הרב יוסף רייצן, רב היישוב פסגות ורם בישיבה.
ברשות ראש הישיבה, שרק להיות במחיצתו זה כבר מזרים זרמים של אמונה ושלווה וביטחון. ברשות הרב אביהו, שמאוד התרגשנו לשמוע את הדברים, הרב אביהו, זה לא חידוש, זה כמעט כל שנה כך, אבל... במיוחד השנה, גם השנה, כן, ברשות המנחה, הרב שמעון, ברשות החי ורעי, בני הישיבה. אז השנה זה השגתי את התואר של רם בישיבה ככה במחיר זול, שנקרא. אנחנו בתחילת השבוע... למדנו בישיבה שני שיעורים, למדנו עם תלמידים, אז דיברנו קצת כבר על העניין של יום העצמאות, אז התחלנו כמה דברים ואולי נשלים כהמשך למה שהתחלנו. אז בעיקר מה שדיברנו על הדברים הבסיסיים של הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, על הבסיס הכפול שיש ביום העצמאות, על ההודעה ממוות לחיים, ההודעה משעבוד לגאולה, וקצת יותר רחבנו את המושג הזה, מה זה משעבוד לגאולה, שבעם ישראל אין מצב של חירות שמביא לעם ישראל דברים רעים. תמיד החירות היא מוסיפה קומה, אפילו אם כלפי חוץ נראה שלפעמים החירות היא גורמת ל... סיבוכים, הסתבכויות רוחניות, אבל בהסתכלות עמוקה יותר זה רק רווחים יש מזה, זה לא החירות גורמת, על זה נרחבנו. אבל אמרנו שיום הודעה עוד לא באופן ישיר מגדיר את זה כיום של קדושה, האדם שצריך להביא קורבן תודה, אז הוא מביא קורבן תודה, הוא מתגבר באמונה שלו, הוא רואה יותר את ההשגחה הפרטית, הוא מעמיק את התפיסה שלו, אבל היום לא נהפך להיות יום של קדושה, לא יום קדוש. זה הופעת הקדוש ברוך הוא, גם בימי החולין, הקדוש ברוך הוא מופיע גם בימי החולין. ואחד מן ההדגשות שאנחנו ראינו בדברי מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, שהוא התייחס ליום הזה במבט כזה, שהוא אמר היום הזה יום קדוש, מובא בשיחות, אני לא שמעתי את השיחה הזאת, קראתי רק את השיחה הזאת, שהיה דיון, האם אומרים תחנון בערב יום העצמאות. אז מישהו טען, לא כתוב מי אותו טוען, שיש מקום לומר תחנון בערב יום העצמאות, שהוזכר אצל הקדמונים, שעל מה ולמה בערב שבת ובערב יום טוב לא אומרים תחנון, מפני שהקדושה מתחילה כבר מקודם, האור של השבת והאור של היום טוב כבר מתחיל להתנצץ מהחצות שלפני כן, במנחה שלפני כן. ואז לכאורה הוא טען שאם זה הסיבה, אז יום העצמאות בסדר, זה יום הודעה, ואנחנו בוודאי מודים לקדוש ברוך הוא, משבחים את הקדוש ברוך הוא, הודעה יש כאן, אבל האם יש פה קדושה? ומורנו הרב צבי יהודה אמר את מה שהוא אמר, אבל הדבר העיקרי שהוא רצה להגיד, בין שאר הדברים, שהוא אומר להפוקה מהגישה הזאת, שבערב שבת ובערב יום טוב יש קדושה, אבל כאן ביום הזה אין קדושה. אמר הרב, אנחנו מאמינים שבוודאי היום הזה יש בו גם קדושה. זה יום שהאור האלוקי שמתנוצץ בו, וכל שנה ושנה הוא מתנוצץ, הוא אור מעבר לאור שמתנוצץ ביום חול. זה אור שבא מאיזשהו עולם עליון, מעולם שהאור יותר מרוכז, יותר עליון. גם המאמר שמורל ברבנו כתב על יום העצמאות, הוא בכותרת כבר יש את הטענה הזאת לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו. כלומר, מדובר על מושגים של קדושה, של קודש, ולא מדובר על רק על יום הודיה. ועל מה ולמה? אז בשיחה יש כאן שתי התבוננויות, ובעצם שתי התבוננויות האלה הם אחרי כן חוזרות גם במאמר שנכתב בשנת תפשין יהוד א', ואני רוצה באמת להתייחס לכמה נקודות שמתבררות שם. אז הרב צבי יהודה מבסס את העניין הזה של קדושת יום העצמאות על שתי יסודות. במעבר אחרי כן זה מתפתח לשלושה יסודות, אבל בינתיים נעמוד על שתי יסודות. אז היסוד הראשון זה קשור לקדושת קיום מצוות יישוב ארץ ישראל. והיסוד השני זה כבר מעבר לעניין הזה של קיום המצווה, זה שמתקיים על ידינו דברת קצה מגולה. כן, כמו שהרב אביו קצת הרחיב את הדברים, גם זה הוא מגלה איזה עניין של קדושה. אז קצת נסביר את הדברים. אז היסוד הראשון, אנחנו יש לנו עוד ימים שחזל קבעו לנו כימי הודעה. פורים נקבע כיום של הודעה גדולה לקדוש ברוך הוא, לפי דעה אחת בגמרא, גם קריאת המגילה זה בעצם קריאת הלל, בוודאי שיש פה אמירת הודעה בעל הניסים, וגם חנוכה זה כתוב מפורש, כמו בהלל והודעה. וכשאנחנו חושבים על פורים, כן, לא עבר כל כך הרבה זמן מפורים, אבל אי אפשר שלא לזכור שכשאדם מגיע לפורים, הוא מרגיש שזה יום קדוש. מי לא מדבר על קדושת יום הפורים? מי לא מדבר על כך שפורים כפורים, ויש פה אור מיוחד? עד כדי כך שאנחנו רואים שעם ישראל כל כך חש את התחושה הזאת שלא מדובר ביום שהוא לא נוגע בקדושה. אז נכון שמבחינת התקנה של חז"ל, שאנשי כנסת גדולה ביום פורים, אין איסור מלאכה. ואם אין איסור מלאכה, לכאורה זה יום חול, אבל זה בגלל שסוג הקדושה זה סוג קדושה שרוצים להופיע את הקדושה גם לא בצורה של יום טוב, לא בצורה של שבת. אבל עם ישראל מעצמו כבר נהגו שלא לעשות מלאכה, ככה מביא השולחן ערוך, יש נהגו ככה, יש נהגו ככה. למעשה הרמ"א אומר שכבר נהגו בכל המקומות שלא לעשות מלאכה. כלומר, עם ישראל, היה לו את הצופן הזה במנהג, מנהגי ישראל, הם חושפים את משהו שהוא מעבר לצד ההלכתי, אלא גם לניגון, למה עומד מאחרי כל היום הזה. אז מה יש באמת בפורים? שאנחנו יכולים להתבונן על פורים לא רק כיום של הודעה, אלא כיום שיש בו גם קדושה. כלומר, זה יום הודעה שהבסיס שלו הוא באמת שאין בו איסור מלאכה, ובכל אופן אנחנו מדברים על, מגיעים לפורים, יש הרגשה עצומה של איזו קדושה שאופפת אותנו בחג הפורים. אז באופן פשוט נראה שהקדושה של פורים מתחילה ממה שכתוב ליהודים הייתה אורה ושמחה ששון ועיקר. יש שם פסוק שמתאר איזה שהם מדרגות של אור חדש שמופיע בפורים, ואור בדרך כלל זה שיש איזה תוספת הופעה אלוקית. אז מה זה ליהודים הייתה אורה? אז אמרו חז"ל, ליהודים הייתה אורה זה תורה. והתלבטו המפרשים, מה הכוונה ליהודים הייתה תורה? אם היה איזה גזרה, איזה תורה? מה הכוונה שהיה עוד אור בצורה כזאת של תורה? אז המהר"ל מסביר בספר אור חדש שהפירוש הוא מאוד פשוט, שבפורים נוספו מצוות. עד פורים לא היה את המצוות של פורים, ובפורים יש לנו עוד כמה מצוות. יש לנו מצוות קריאת מגילה, מצוות משלוח מנות, מצוות מנתנות לאביונים. אז כשיש תוספת במצווה, זה תוספת קדושה. יש לכך מקור במחילתא, כתוב על הפסוק, אנשי קודש תהיו לי. אז אומר בהמשך הפסוק, ובשר בסדת רפא לא תאכלו. אז השאלה, מה הקשר? מה זה אנשי קודש תהיו לי, ובשר בסדת רפא לא תאכלו? איך הציווי הזה, בשר בסדת רפא לא תאכלו, קשור לעניין הזה של אנשי קודש תהיו לי? אומר איסי בן יהודה, כשהמקום מחדש מצווה על ישראל, הוא מוסיף להם קדושה. כלומר, יש פה איזשהו חידוש, שכש... ביום, או ברגע שמתחדשת איזושהי מצווה על עם ישראל, זה יום שנוסף בו קדושה. וקצת להבין את הדברים. אנחנו צריכים להבין שכשהקדוש ברוך הוא בא ונותן לנו מצוות, אז המבט הרגיל הוא שמה זה מצוות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו? איך זה עובד? הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם הזה, ואנחנו נפגשים עם כל מיני בעיות, אנחנו לא יודעים מה לעשות במקרה הפלוני, או איך להתנהג בזמן הזה, זה, והקדוש ברוך הוא עוזר לנו למצוא את דרכנו בעולם המאוד עבוד הזה, שאנחנו לא יודעים איך להתנהג בו, ומזה נוצרו המצוות. לא, המצוות הם כביכול תולדה של המפגש שלנו עם הבעיות שיש בעולם הזה. ולא היא, לא זה המבט. המבט היותר נכון הוא שיש אור אלוקי. יש אור אלוקי שהוא נמצא בשמי שמיים. והאור האלוקי הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע, להופיע את האור הזה גם לעולם שלנו. אז מה, איך הדרך להופיע את האור האלוקי הגדול? הדרך להופיע את האור האלוקי הוא בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא נוטע בעם ישראל את הסגולה הזאת, את האור הזה, את הכישרון הזה, את הכלי הזה, את היכולות האלה להופיע, כן, את הסגולה הזאת של האור האלוקי. ואז לאחר זמן, כשגם איזה נפגשים עם איזושהי מציאות שהאור האלוקי הזה גם יכול לצאת על הפועל באיזשהו מקרה, באיזושהי מצווה שאנחנו נפגשים, אנחנו מקיימים את המצווה בפועל. המצווה היא לא מתחילה מהמפגש עם העולם הזה, המצווה מתחילה מהאור האלוקי העליון, שאותו הקדוש ברוך הוא נוטע בתוכנו, הוא מזרים לנו את הסגולה הזאת, את האור הזה. ואז, אחרי כן, במשך הדורות, אנחנו הולכים ומשתמשים באור הפנימי הזה שנמצא בנו. ככה אנחנו צריכים להבין, כן, עכשיו בספירת האור מתכוננים לחג שבועות. מה הגודל של חג השבועות? אנחנו אומרים בתפילה, אתה הפכת לנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, רוממת לנו מכל הלשונות, מסבירים שם, קידשתנו במצוותיך, רוממתנו מכל הלשונות זה בפסח, קידשתנו במצוותיך, זה חג שבועות. מה קורה בחג שבועות? במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא מזרים לעם ישראל את האור האלוקי הזה, את הנשמה הישראלית הזאת, שהיא מלאה אור אינסוף, אור אלוקי גדול. והאור הזה הוא אור שהוא, יש בו את הסגולה הזאת, שאחרי כן, כל אלפי שנים, האור הפנימי הזה שכבר ניתה בנו בחג השבועות, הוא הולך ומתפרט או מתגלה באלפי, עשרות אלפי, במיליונים של המצוות שעם ישראל עושה במשך כל הדורות. אנחנו צריכים להבין איזה קדושה, איזה אור, איזה קדושה נוספת בחג שבועות. כמה תוספת קדושה יש בחג השבועות. זה גם נוסח הברכה. לפני שאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו לא אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שציוונו להתעטף בציצית. לא, זה לא ככה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. עוד לפני שאנחנו הולכים לעשות את הדבר הזה, יש את האור האלוקי שהקדוש ברוך הוא מזרים עלינו, נוטע בנו, קידשנו במצוותיו. אחרי כן יש את השלב הזה, ציוונו. אנחנו מוציאים לפועל את הקדושה הזאת בציווי שאנחנו בפועל מקיימים. אז גם בפורים ניקח, כן, דרך משל, שהמצוות של חג הפורים, הם לא היו, הם לא ניתנו לנו בהר סיני, לא ניתנו במעמד הר סיני. אז הגיע חג הפורים, ימי הפורים הם ימים כאלה, שנוספו לנו המצוות האלה, האור הזה של המצוות של פורים, הם ניטעו בעם ישראל מיום הפורים. זה האור החדש, זה לילדים את האורה, זה האור החדש שיש, זה נהיה, או, כן, זה יום שיש בו גם קדושה, תוספת קדושה.
תוספת מצוות, ביום שיש תוספת של מצוות, יש תוספת של קדושה. אז כאן אנחנו בוודאי בא האור של פורים, ואנחנו לומדים את זה, שהמצוות האלה שנוצרו לנו בפורים, זה לא רק שנוצרו לנו החמש, ארבע מצוות של פורים, אלא המצוות של פורים זה היה סוג תוספת אורה, שהיא הקרינה על כל המצוות שניתנו לנו במעמד הר סיני. כל המצוות ניתנו לנו במעמד הר סיני בצורה של אור של כפייה, ובאו המצוות של פורים, הוסיפו סוג אור שהשפיע, הקרין על כל המצוות כולם שניתנו לנו במעמד הר סיני. אז כמו שאנחנו אומרים על פורים, אז ככה גם מסביר מורנו ורבנו לגבי העניין הזה של יום העצמאות. גם העניין הזה של יום העצמאות. שהקדושה של יום העצמאות היא נובעת מזה שביום העצמאות התחדשה לנו מצווה. התחדשה לנו מצווה שלא הייתה בידינו. לא הייתה בידינו. והרב ככה טורח להסביר לנו. זה בוודאי במקומות אחרים בצורה יותר מורחבת, ואחרי כן גם בדברים שבעל פה, שלמרות שהרב בוודאי אנחנו סוברים כמו שיטת הרמב"ן, שמצוות יישוב ארץ ישראל היא הייתה בכל הדורות כולם, ובכל הדורות כולם היה מצוות יישוב ארץ ישראל, אבל יש במצוות יישוב ארץ ישראל כמה חלקים במצווה. יש את מצוות ההתיישבות, ויש את המצווה של הכיבוש, של הריבונות הציבורית של ארץ ישראל. כלומר, יש את המצווה שמתקיימת על ידי כל פרט ופרט מישראל, כל בית ובית שנגאל בארץ ישראל, כל בית שעובר מיד של גוי ליד של יהודי, זה מצווה, וזה מצווה אבל של שמתקיימת באופן פרטי על ידי עוד יהודי ועוד יהודי ועוד מקום ועוד מקום ועוד מקום. אבל מעבר לזה יש גם מצווה כללית. הדברים האלה לא צריכים להרחיב אותם. בני הישיבה מכירים את העניינים האלה, והתפיסה, כן, הגישה הבסיסית היא שאומר הרב שהמצווה, עיקר המצווה היא כשמגיעים לרמה הזאת שלא מקיימים רק את המצווה של יישוב ארץ ישראל, אלא מקיימים את המצווה של הריבונות. כלומר, אם אנחנו מדברים על שארץ ישראל היא ארץ שהיא מזרימה לנו אור, נותנת לנו הרבה הרבה אור, והאור של ארץ ישראל הוא בנוי בצורה כזאת שאם אתה מתיישב בארץ ישראל, אז כל מקום יש לו את האור שלו. בית אל יש לה את האור שלה, והיא נותנת, ההתיישבות בבית אל נותנת סוג מסוים של אור, התיישבות בפסגון נותנת סוג אחר של אור, ההתיישבות בחיפה נותנת סוג, כל מקום בארץ ישראל הוא מזרים אור אחר. זה כמו אותיות התורה, שכל עוד ועוד ועוד יש בה איזה אור שמוזרם ממנה, כל מקום במקום בארץ ישראל מזרים איזשהו אור. אבל יש גם את היכולת להיות שייך באופן כללי לעם ישראל. מי שייך באופן כללי לעם ישראל? זה עם ישראל באופן כללי. כשהוא מגיע למצב הזה שבאופן כללי הוא מתחיל לשלוט על עם ישראל, על כל ארץ ישראל, זה כבר אור שהוא לא ארץ ישראל באופן כללי, באופן בסיסי אור כללי. אבל גם בכלליות הזאת יש מדרגות. גם בכלליות הזאת יש מדרגות. והמצוות הכיבוש היא גילוי של אור מאוד 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 כללי. אולי אם קצת, בוודאי לגבי מצוות יישוב ארץ ישראל, בוודאי שכשמתחדשת לנו מצוות יישוב ארץ ישראל, זה בוודאי לא גרע ממה שאנחנו אמרנו על מצוות של פורים. אם לגבי מצוות של פורים אנחנו אומרים שהן מקרינות על כל המצוות, מצוות יישוב ארץ ישראל, שחזל אמרו את הדברים אפילו בצורה החריפה הזאת, שכשלא נמצאים בארץ ישראל, המצוות הן נחשבות רק ציונים, הציב אלך ציונים. זה דבר שמי מאיתנו היה מעז לומר את הדבר הזה, אבל חזל הם אומרים את הדבר הזה, שיש מצוות שהן מבחינת ציונים, ויש מצוות שזה הדבר האמיתי. אז בוודאי שמדובר פה על איזשהו דבר שזה לא רק נוגע רק למצוות יישוב ארץ ישראל, זה כל ההופעה הזאת של, 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 של אור של מצוות, הוא מקבל בכלל אור אחר, מדרגה אחרת. אני רוצה בכל אופן להעמיק קצת עוד איזושהי נקודה, לכאורה על פני הדברים קשה, כי מצוות יישוב ארץ ישראל הרי הצטוונו במעמד הר סיני. אז מה הכוונה של מורנו ורבינו שהתחדש, התחדש כאן, זה יום שקיבלנו את המצווה הזאת מחדש? מה, כן, מה תמון כאן? הרי לכאורה זה לא ככה, זה מצוות יישוב ארץ ישראל, זה כבר מאז ומקדם הייתה בידינו. אז הדברים האלה אני חושב קשורים במיוחד לעניין הזה של ארץ ישראל. העניין הזה של מצוות יישוב ארץ ישראל, במיוחד אנחנו רואים שחזל חיברו את המצווה הזאת לעניין הקדושה. קדושה ראשונה, קדשה לשעתה, קדשה לעתיד לבוא. כן, יש פה מצווה שהיא מופיעה, וכשהיא מופיעה באופן צמוד לה, זה לא בשקמוסת הזה, זה ממש מצווה שרואים שחזן מגדירים אותה, שכשהיא מופיעה המצווה הזאת, מופיעה קדושה איתה. כן, מצוות יישוב ארץ ישראל, קדשה לשעתה, קדשה לעתיד לבוא. אז כאן צריך לומר, כן, על פי מה שהסביר הרמב״ם, להלכה הרי אנחנו פוסקים, קדושה ראשונה, קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, וקדושה שנייה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. והסביר הרמב״ם למה. קדושה ראשונה היא קדושה שיש בה את שהיא נובעת מכיבוש, מהריבונות, ש... קידשו על ידי הריבונות. אנחנו לא ניכנס לכל ההתבוננויות ההלכתיות, אני רק אומר בקיצור את הדברים. וקדושה שנייה זה קדושה שהיא באה כתוצאה מההתיישבות. ומה אנחנו אומרים? קדושה ראשונה מראש, כשניתן האור של מצוות יישוב ארץ ישראל, הוא ניתן לשעתה. לא ניתן האור של מצוות הכיבוש מעבר לזמן הזה של ימי בית ראשון. קדשה לשעתה ולא תמון בנתינה הראשונה של האור של קדושת ארץ ישראל מעבר לבית ראשון. קדושה שנייה שהיא קדושה פחותה, כלומר שהיא קדושה שהיא נובעת רק ממדרגת מצוות ההתיישבות, היא קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. אז בעצם הפירוש של הדברים הוא כזה, זה קשור לדברים שמורה לרבינו היה מדבר על מביא את דברי הגר"א, שזה דומה, כן, כדי להסביר יותר את הדברים, נסביר את הדברים בצורה הזאת. זה דומה אנחנו יודעים שהעניין של אדם, מה זה אדם? אדם זה נשמה שהיא מלובשת בגוף, נשמה שהיא מחוברת בגוף. עכשיו, הנשמה, כשהיא מחוברת בגוף, היא יוצרת איזשהו אור, היא יוצרת איזושהי חיות שאותה אנחנו פוגשים. עכשיו, האדם גומר את שנות חייו בעולם הזה, ואז הוא נפטר מלעולם. אחרי כן, אנחנו מאמינים שיהיה בעזרת השם תחיית המתים, שיהיה תחיית המתים, וכשיהיה תחיית המתים, שוב, הנשמה המסוימת תתחבר עם הגוף המסוים, רק היא תתחבר בצורה אחרת. זה תחיית המתים, הגוף הוא לגמרי משתנה, כאילו נגמר כל החיות שהיה בגוף, הגוף הוא נהפך להיות כאפר, ואחרי כן יש איזשהו מצב של יצירה חדשה, של תחיית המתים. זה מצד אחד מחובר למה שהיה בהתחלה, אבל מצד שני זה כולו חדש. זה דבר שאנחנו צריכים להבין את הדבר הזה, כולו ישן, כולו על בסיס מה שהיה, אבל כולו חדש גם. אבל זה ההגדרה, שזה, בתחיית המתים, זה הכל נהיה אור חדש. האור שיהיה בתחיית המתים זה אור במדרגה לגמרי אחרת. אותו דבר גם כאן, זה פירוש הדבר. התורה היא הנשמה הכללית שלנו. ארץ ישראל זה הגוף הכללי שלנו. האומה הישראלית, כנסת ישראל, היא מופיעה בצורה הזאת שיש לה נשמה פנימית, והנשמה הפנימית היא מתלבשת בגוף כללי, כן, ארץ ישראל זה הגוף הלאומי, הכללי שלנו, הלאומי שלנו. וכשאנחנו יוצאים לגלות, זה בחינה של מיטה, זה בחינה של הפרדה בין האור הנשמתי שלנו לבין ההופעה של האור הנשמתי הזה בחיבור עם בהופעה שלו עם הגוף, הכללי שלנו, כן, עם ההופעה בפועל בעולם הזה שלנו בצורה הכללית. אז כשיוצאים לגלות, כשמגיעים למצבים לשיא, לתוקף הגלות, יש מצב כזה של מיטה גמורה, איזה מתה גמור כזה, נשאר עוד איזה משהו כדי שעם ישראל חס וחלילה לא טובת שארית ישראל, אבל יש פה איזשהו תהליך של מסתם אור. ואז כשחוזרת מצוות שיעור ארץ ישראל, מה הפירוש? זה כמו תחיית המתים, זה אור חדש, זה אור שהוא לא היה אותו לפני שהוא נולד, כן? וכשהוא נולד פה איזשהו דבר שלא היה אף פעם בעולם, אור חדש שלא היה אף פעם בעולם. כשאנחנו מגיעים ליום העצמאות, כן, כן, עם ישראל באור להי באייר תש"ח בערב, הוא הולך לישון במצב כזה שעוד אין לו את התחיית המתים הזאת. עוד החיבור בין קודש הבריחו לשחית איזה בחינה של עובר, עוד לא נולד. וביום הזה נולד החיבור הזה, נולד האור הזה. אז אם כשמגיע חודש אדר, מגיע פורים, בכל פורים אנחנו מרגישים איזושהי התרוממות, איזו קדושה כזאת, שהנה, היינו בגלות, היינו במקום מאוד מאוד שהיה בו חילול השם נורא והיום, והקדוש ברוך הוא בכל אופן, זה עם החסד האלוקי הזה, נטע בנו את היכולת גם במצבים הכי הכי נסתרים האלה להיות שייכים אל הקודש. זה כל כך ממלא אותנו שתמיד מגיע פורים, אנחנו מקבלים מזה אנרגיה, מקבלים מזה כל כך כוחות וכל כך מתמלאים שמחה בפורים. אז בפורים זה האופי של האור, האופי של הקדושה, זה קדושה, קדושה שהיא חלה במקום מאוד מאוד פנימי. בחוץ יכול להיות המון חילול השם, בחוץ יכול להיות המון תומה הזה, אבל פורים גואל אותנו במקום מאוד 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 פנימי. בא יום העצמאות והקדוש ברוך הוא מחליט, נגמר הדבר הזה שהקדושה היא תהיה רק במקום מאוד מאוד פנימי. כבר הקדוש ברוך הוא חפץ שהקדושה היא תתגלה בגלוי, בפועל, שהקידוש השם לא יהיה, כן, שלא יהיה כלפי חוץ חילול השם, אלא שגם כלפי חוץ יתחיל להיות הופעה של קידוש השם. זה אור כזה גדול, שבוודאי שזה מתאים הכותרת הזאת, זה תוקף קדושה. והאור הזה הוא אור שהולך ומוסיף. 64 שנים שהאור הזה חוזר, זה כמו שבפורים אנחנו אומרים, האור הולך ומוסיף. כל שנה ושנה יש עוד זרם כזה של אור, של הסוג הקדושה הזאת, גם ביום הזה. כל שנה ושנה נוסף סוג אור כזה, שמאפשר לנו בעוד מקומות לגלות את הקידוש השם, בעוד דברים, עוד יותר גילוי השם הולך ומתגלה, עד כדי כך שגם האדמו"ר מהשומר אמוני אומר, כן, הכל כבר גלוי, כן, הולך הכל ומתגלה עוד ועוד 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 ועוד. במהלך השני, או בחלק השני שמורנו ורבנו מדבר שם, כן, שהוא מזכיר את העניין הזה שהקדושה היא נובעת מהעניין הזה של שהקדושה הזאת קשורה לזה שמתגלה בחיינו דברת קץ המגולה. אז גם על זה אני אגיד כמה דברים, אני כבר מתחיל להאריך, אז אני אנסה בעשר דקות לגמור את העניין, כן? אז אני אגיד בכל אופן משהו קצר. אנחנו יודעים שהחלק הראשון של הדברים מבוססים על הרמב"ן, שהגדיר את מצוות יישוב ארץ ישראל כמצווה. אבל האם כל הבית מדרש שלנו, כל הקדושה של יום העצמאות היא בנויה רק לפי שיטת הרמב"ן? מה, קדושת יום העצמאותנו היא תלויה במחלוקת ראשונים? ורק מילה שפתחי תשוב ומכריע כמעשה ולכל המחלוק כמו הרמב"ן, אז אנחנו יכולים לרקוד בו? ומה עם השיטות האחרות? מה קורה עם השיטות האחרות? אז היו כאלה ש... איך רוקדים לפי השיטות האחרות? עכשיו נאמר, איך, מה עושים עם השיטות האחרות? אז צריכים להבין. אפשר לבוא ולהגיד שהשיטות שלא מנעו את מצוות יישוב ארץ ישראל, הביאור בשיטות האלה, שהן המצוות, הן קשורות לרוח, קשורות לתורה, זה. והמקום שאנחנו חיים, זה רק החטיציה. הקדוש ברוך הוא צריך לתת לך מזון, צריך לתת לך יכולת לנשום, זה הדרך ארץ שקדמה לתורה. אין ככה, השריר שאולי כותב ככה, זה, זה. אבל אנחנו אומרים, כל חז"ל אומרים לא ככה. איך אפשר להגיד את הדברים בצורה הזאת? בוודאי שהשיטות שחלקו על הרמב"ן אמרו, זה לא מצווה, נכון? אבל בואו נשאל את עצמנו. האם אדם יש לו מצווה להגיע לעולם הבא? יש מצווה כזאת בתורה? לזכות בחיי העולם הבא? אין מצווה כזאת. יש לכם מצוות! זה מה שקשור למחויבות האנושית, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם שותפים איתי בעשיית מצוות, אני מקדש אתכם במצוות, במצוות ואתם תוציאו את זה לפועל. זה התחום של המצוות. אחרי כן יש אור אלוקי עוד יותר גדול, שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא אור אלוקי כל כך גדול, ששמה זה אם אתם תעשו את החלק שלכם, תזכו לעולם הבא. וכשנגיע לעולם הבא, האם נזכה בעוד קדושה? אין מה לדבר בוודאי! זה אור קדוש שבכלל אפילו מעל ומעבר למצוות, מה בכלל אפשר לתפוס את האור הזה? זה אור עליון! זה אור שאין לו ראה, את לא ראה את האלוקים זולתך. כלומר, כשאנחנו מדברים על דבר שהוא לא מצווה, אפשר להתבונן על זה שזה מעל ומעבר למצווה, זה כבר בתחום השכר. מה הכוונה זה בתחום השכר? זה בתחום שרק הקדוש ברוך הוא יכול להופיע את האור הזה. אז כשרש"י, אולי הרמה אומרים שאין מצוות יישוב ארץ ישראל, הכוונה היא, זה לא מנוסח כמצווה. יש לכם המון המון מצוות והמון דברים שאתם צריכים להתאמץ לעשות זה. ואז, אם תהיו ראויים, תקבלו את ארץ ישראל כמו שאתם תקבלו את העולם הבא. דזכו להיכנס להיכלו של מלך. אז ביום אנחנו זוכים, כן, מקום שמשה ואהרון, כמו שכתוב בתלמוד, מקום שמשה ואהרון לא זכו, הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו ומחליט לזכות אותנו, לא מכוח מעשינו, לא מכוח שאנחנו יותר, וזה בכוונה, זה מודגש הדבר הזה, שזה לא איזה קדושה שאנחנו יצרנו אותה, כן, זה לא אנחנו יצרנו את הקדושה, זה אור אלוקי שהקדוש ברוך הוא מחליט להכניס אותנו אליו, והקדושה הזאת היא הקדושה שאנחנו כל כך נהיים מודעים אליה בימים האלה, ביום הזה, ביום העצמאות. ההמשך של הדברים, אבל בגלל האריכות של הדברים, אז נשאיר את זה אולי לשנה הבאה, שהחלק השלישי של המאמר זה להראות את העניין של קדושת יום העצמאות בבחינה של הקדושה של חנוכה. כלומר, החלק הזה של מה שהרב מדבר על הופעות שונות של גבורה, זה מאוד מזכיר את הופעת הקדושה שהיה בחנוכה. שזה כבר הצלע השלישי שאולי מחברת בין שני הדברים, אבל באמת לא נאריך בדברים האלה. בוודאי שכל המבט הזה הוא מבט שמשנה לגמרי את היחס שלנו למדינה. כן, התפיסה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מתמודדים, הדברים שאנחנו מדברים כאן זה לא דברים שקשורים רק לבית מדרש, הם קשורים מה עושים אחר כך, כשאתה מסתכל על, על, על מדינת ישראל, כשאתה מסתכל על מה שקורה בדור שלנו, איך אתה מתייחס לכל מיני דברים? כל נושא, כל פרשייה שעולה, היא נוגעת לדברים האלה. האם מדינת ישראל, האם המדינה היא כמו ש... זה הניגון הרגיל. עם יהודי סבל בשואה, סבל בצרות, ומגיע גם לנו איזשהו מקום לנשום. מגיע גם לנו איזשהו מקום שאנחנו... מגיע לנו לעשות איזשהו צדק בינלאומי. כן, ראוי שמבחינת הצדק יהיה לנו... גם לעם ישראל איפה לחיות. כן, האם זה יסוד מדינת ישראל? אם זה יסוד מדינת ישראל, זה דבר מאוד מאוד מסובך. אז בסדר, אתה צריך לעשות את הצדק של, של, של כל העבר של עם ישראל, אבל מה עם הצדק של היום? יש גויים, יש זה, כל מיני בלבולים שאפשר להתבלבל עם זה יסוד המדינה, עם יסוד המדינה הוא היסוד הזה שצריך איזשהו מקום לעם היהודי, שהעם היהודי יסתדר, אז מזה נגרם הדבר הזה שלא כל כך ברור, למה חשוב כל גרגיר בארץ ישראל? למה חשוב שכל בית יהפך להיות בית יהודי? למה חשוב שכל מקום יהיה בשלטון ישראל? למה? כן, מזה אחר כך יש קושי. איך מתמודדים עם אנרכיסטים? האם זה נורא שאנרכיסט פוגע בחייל צהל או לא נורא? תלוי איך אתה מסתכל. אם אתה מבין את הדבר הזה, שאנחנו באנו לכאן, ואנחנו צריכים להם, כן, באים... להופיע את האור האלוקי, להופיע את קידוש השם הגדול, אז הכל משתנה. גם הנושא הזה שעומד לפתחנו, עומד לפתח מדינת ישראל, הסיפור הזה עם איראן. זה, כן, הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מדברים על זה שהמדינה, הקידוש השם במדינה הולך וגודל, בגלל שבאמת, בשלב הראשון של הופעת המדינה הזאת, אז היינו עסוקים בבכי חסו אני עמי. עכשיו אנחנו כבר עברנו לבית הבא שלך דוידי, כבר עברנו והיו לי בשיסה שוסייך, וחרו כל ממלאיך, כבר מדובר על הדבר הזה, שאנחנו יוזמים, אנחנו יכולים כבר לפגוע ברשעים. כן, שמתבוננים. טוב, אני רואה שאנחנו מתחילים להאריך, אז באמת ננסה לסיים את הדברים. המבט הזה, שלא מדובר רק על ההודעה, על השגחת השם, שהקדוש ברוך הוא דואג לעם ישראל, ואנחנו, כן, יש לנו רואה טוב, ושהוא דואג לנו, ושהוא מאפשר לנו באמת לחזור לבריאות שלנו, לחיות שלנו. לא רק על זה מדובר. מדובר פה על הופעת הקודש. מדובר פה על גאולת העולם. מדובר פה על קידוש השם. כשזה המבט, אז הכל משתנה. גם השמחה של יום עצמאות היא במדרגה אחרת. וגם אחרי כן כל היכולת שלנו להתייחס לדברים הוא משתנה. ואנחנו מאוד מאוד מבינים שהדבר הזה הוא גם מחייב. אדם לא יכול לדבר על קידוש השם אם הוא לא מתנהג בדרכי קדושה. זה שהערבים הם, בשבילהם הם קוראים לזה אדמת קודש, או איך קראת לזה? אדמת קודש, בסדר. הם אין להם שום בעיה לזרוק מילים, הם לא באמת מרגישים שצריכים לעמוד מאחרי המילה שלהם. מה אכפת להם להגיד שזה אדמת קודש והם לא מוותרים על האדמה המילה של קודש? אבל עם ישראל הוא עם אמיתי. וכשהוא יודע את הדבר הזה, שאם יתחיל לדבר בסגנון שדיברנו עכשיו, זה מחייב אותו. זה מחייב אותו באמת להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז אנחנו, זה מערכה ענקית. זה מערכה שצריכים באמת לתת לעם ישראל את הייעוד הזה, את ההרגשות האלה, את היכולת לעמוד מאחרי המילים האלה.
ומאחר היחס לזה למדינה, וזה בוודאי השלב הבא שהוא מוטל קודם כל עלינו, קודם כל זה מוטל שאנחנו נהיה גוי קדוש, מתוך הקדושה שבתוכנו נקרין באמת גם את הרעיונות של הקודש, ואת הדרכים של הקודש לכל עם ישראל, ועם ישראל ילך ויהיה כארי יתנשא.
נמצא איתנו כאן איש יקר, אוהב העם, אוהב התורה, אוהב הארץ. היום, כן, ראש האיחוד הלאומי, ידידנו, מכובדנו, חבר הכנסת כצלה, בבקשה.
פשוט מורה לרבינו, הרב ראש הישיבה, הרמים החשובים של הישיבה והחבורה, חבורה קדושה של תלמידי הישיבה, שאני רוצה לומר לכם בערב יום העצמאות שזכיתם להסתופף בצילם, בצילו של ראש ישיבה מיוחד, קדוש וענק, ורמים יקרים וחשובים מתלמידי חכמים, שזו זכות גדולה שאין בשום ישיבה בארץ ישראל. ועל זה צריך לעשות שמחה מיוחדת בפני עצמה, ולהגיד הלל בפני עצמה, רק כשאני מחפש יום. אבל לא לקבל את הדברים כמו שהם, ובשלותם, זה מיוחד, מיוחד להיות ליד... ליד ראש ישיבה שכל הזמן שמח. ואני רוצה לספר לכם סיפור. היה, אני לא יודע אם סיפרתי את זה פה בישיבה, אבל היה, אם סיפרתי אז תגידו לי, אז אני אעצור. על הרב טנבום סיפרתי לכם? לא שמעתי. ואם שמעתי, אז ינדנו מהחזרה של 100 פעמים לחזרה של 101 פעמים. שיננתם. בברסלב היו אומרים בשיננתם להראות את השיניים, כל הזמן לצחוק, כדי שיהיה כל הזמן שמח. אז אני ארצה לכם לשיננת, לראות את השיניים, כל הזמן להיות בשמחה. כל פנים, אנחנו פגשתי את הרב טנבום הזקן, האבא של הרב טנבום הנוכחי, שהיה מהיישוב הישן, שאני הייתי מאוד קרוב אליו, והוא היה אחראי על הישיבות הגבוהות. והוא סיפר לי שכשהם גרו בעיר העתיקה בירושלים, אז הוא רצה מאוד, הם רצו מאוד המוארים לראות כל הזמן מי זה הרב קוק. הרב קוק היה הרב הציוני. אז הם דמיינו, הם אומרים, היה נער בן 12, או ילד בן 12, אז בין הילדים שדיברו על הרב הציוני, הם דמיינו, מה זה ציונים? ציונים זה מכנסי חאקי, זה חלוצים, זה ג'יפים, אז בטח הרב הציוני זה אחד מכנסי חאקי קצרות כזה, ועם איזה כובע טמבל, ומאוד, לא, לא, יש כאלה שחושבים שעד היום שככה הרב קוק היה. אז הם ככה חשבו, והוא מאוד רצה לראות את הרב קוק, והוא אמר לאבא שלו, הרבה פעמים, אבא, יחמיל גן, זה אין דרב, אני רוצה לראות את הרב של ירושלים, אני רוצה ללכת לראות אותו, והרב, ואבא שלו אמר לו, עזוב, זה מחלוקות, אל תיכנס לזה. אבל פעם אחת, ההורים שלו נסעו לנופש ביפו, בשבת, פעם היו נסעים לנופש ביפו. והוא ניצל את השבת הזו, ועוד יהיה, כן, היום כבר יש לנו את הרב מלי שם, ויש לנו שם, ברוך השם, העיר הולכת ומתייעדת. הכל פנים, הוא בא בשבת הזו, הוא בא בשעה של רעב הדרבים, אחר הצהריים, הוא נכנס לתוך היכל הישיבה, בישיבה הישנה ברחוב הרב קוק, זה נקרא, שהישיבה הישנה נמצאת. הוא אומר, אני ראיתי, ככה הוא סיפר לי. הסיפור שאני, הוא סיפר לי, אני לא שמעתי שהוא סיפר את זה במקומות אחרים, ואני מספר את זה בכל מיני מקומות, ואומר, וראיתי את הרב יושב כמו מלאך אלוקים, מסביב כל גדולי ירושלים, בלבוש רבני, והייתה לי הרגשה של חצי שעה, שלושת רבעי שעה, שחשבתי שאני בעל עלים. אני, בחור חרדי מהיישוב הישן, מהעיר העתיקה, פתאום רואים את הרב זצ"ל, שהיה אז חי, יחד עם כל גדולי ישראל, יושבים סביבו, אומר, והייתי קצת חוצפן, מי שהכיר את הרב טנבום, היה כזה פעלתן, הרב זוכר אותו, היה כזה בעל אומץ. היה לו גם אומץ להכיר בערך של הישיבות שלנו, זה היה האומץ שלו. שלמרות שהוא היה מהישיבה הראשון, הוא מאוד סייע לישיבות הגבוהות, כמו מרכז הרב, בית אל, ישיבת שערי חברון, ישיבת קדומים, כמו שאנחנו קוראים, הישיבות הקדושות שלנו. כל פנים, מה זה אומר לי? שנגמרה, אחרי הספידה השלישית, הוא ניגש לרב חרלאפ, זכר צדיק לברכה, הוא שאל אותו, הרב, מה מיוחד ברב קוק? מה מיוחד ברב קוק? שכולכם יושבים סביבו, שכולם מדברים עליו. אז הוא אמר לו, הרב חרלאפ, ילד בן 12, הוא אמר לו, ילד, אינגלה, אמר לו, ביידיש. הוא אומר, אני כבר נמצא עם הרב, עם צוזמה מדרב, צבון ציקיור, אני כבר 20 שנה נמצא עם הרב, ואף פעם לא ראיתי אצלו נפילת מוחין. לא ראיתי אצלו נפילת מוחין, לא ראיתי אצל הרב אף פעם נפילת מוחין. עכשיו, והלך, כך הוא אומר, והלך, אמר והלך. והפשט הוא שאצל הרב אף פעם לא הייתה נפילה, לא הייתה ירידה, הוא תמיד היה בגובה. אז מה, הרב, הוא לא הצטער ובכה כשהיו אירועי תרפ"ט, וכשהיו הסיפורים על העלילות, על רצח ארלוזורוב, לא ראו אותו עומד בתפילה ומתייסר, ועל כל הלא, כל תנועה קטנה בארץ ישראל ובעולם היהודי כולו הרעידה את אמות הסיפים של ליבו העדין של הרב זצ"ל. אז מה זה נקרא? לא ראו אותו בוכה, לא ראו אותו מצטער, אבל הוא כל הזמן, מי שהסתכל על הרב, ראה עוצמה, ראה אמונה, ראה ביטחון בשם, ראה שמחה, ראה ידיעה ברורה שאנחנו עם ישראל, עם קודשו, כל הזמן הולכים קדימה. לא הייתה רגע אחד של תחושה של נפילה או של ירידה. לא הייתה שנייה אחת. ואני חושב שאנחנו פה זכינו בישיבה, בהדרכתו של מרן ראש הישיבה שלנו, שכל הזמן, ואנחנו עוברים רגעים קשים, ואנחנו מתייסרים, ואנחנו לפעמים גם בוכים, ואנחנו לפעמים עוברים דברים שהלב שלנו רועד, אבל הרב כל הזמן שומר על גובה. גובה של אמונה, גובה של ביטחון בהשם, גובה של שמחה, אין רגע אחד של נפילת מוחין. ובזה אתם צריכים לשמוח, קודם כל שאתם לומדים פה בישיבה, ועל זה צריך לעשות יום עצמאות מיוחד עם הלל מיוחד. עכשיו אני רוצה להגיד לכם על זה, שעלה בדעתי, אתם כל אמר רושם חידושים של אח שלי, אז אתם שימו גם חידוש שלי. ואני גם, יש לי כמה חידושים יפים לספר לכם. בנושא השמחה. אז קודם כל רוצה לדבר לכם שאתם מגיעים את הגמרא בברכות, שכתוב שם שכל מי שמשתתף בשמחת חתן וכלה ולא מסמכו, עובר בחמישה קולות. אתם מכירים את הגמרא, נכון? ואני שאלתי, שאלה קטנה, למה כתוב ולא למה לא כתוב ולא מסמכן? אז אתם מדבר בחתן וכלה. היה צריך כתוב שהוא לא מסמך, מסמכם. מה זה מסמכו? את מי? את הקדוש ברוך הוא? את החתן? מה אנחנו? האדרת נשים? הם לא מסמכים את הכלה? איפה אנחנו? אז אני אמרתי שלפעמים אדם משתתף בשמחת חתן ולא מסמכו, לא משמח אותו. האדם עצמו רואה שמחה, רואה חתונה, רואה אושר גדול, והוא עצמו נשאר עצוב. ולא מסמכו, הוא לא מתרומם למדרגה שהוא צריך לגדול אליה. אנחנו חווים שנים גדולות ועצומות. אני מחזיק פה את הניירות, אני רק רוצה לקרוא לכם מספרים. כדי לספר לכם, אני בא למספרים, אז יש חברי כנסת ששמחים עם זה, יש כאלה שנהיים עצובים, אבל אני רוצה לספר לכם, בסוף שנת 2000 למניינם, אבל זה בערך לפני 11 שנה, בסוף חודש כסלף טבת למנייננו, שלנו, היו ביהודה ושומרון 190,206 יהודים. 190,206. היום, 10 שנים אחרי זה, 342,414 יהודים לפני 3 חודשים. גדילה של קרוב ל-100%. ולא מסמכו. היה בירושלים לפני 11 שנים חצי מכמות היהודים שיש שם היום בשכונות המזרחיות, ולא מסמכו. כמה ישיבות היו בארץ ישראל, כמה בוגרי ישיבות היו בארץ ישראל, כמה יהודים עלו מאמריקה לפני שנים. אני הייתי עכשיו באמריקה, הרב צודה תמיד שהייתי בא אל הרב צודה להיפרד ממנו, שהייתי נוסע בתחילת הדרך, שהרב צודה עוד היה בחיים, אז הוא היה תמיד מקפיד להגיד אמריקה, אף פעם הוא לא אמר אמריקה. אמריקה. אתה נוסע לאמריקה, אז תדאג, אתה נפגש עם יהודים, תגיד להם שמאמריקה צריך לעלות לארץ הקודש, תמיד הקדיש לקרוא, אף פעם לא קרא לזה אמריקה, תמיד תראה לזה אמריקה. אז אני סיפרתי ליהודים שמה, שעולים עכשיו מאמריקה, ובאו העובדים מארץ השוב, הנידחים מארץ מצרים, ארץ העושר, רופאים, רואי חשבון, כל שנה כבר זה מגיע ל-5,000 יהודים. 5,000 יהודים. עכשיו, כמה איטלקים, אתם שמעתם את השם ג'וליאני, היה ראש עיריית ניו יורק, הוא איטלקי. כמה איטלקים חוזרים לאיטליה כל שנה? היה אחד מועמד לנשיאות באמריקה, קראו לו דוקאקיס, הוא בא מיוון. כמה אמריקאים, כמה יוונים שהגרו לאמריקה, חוזרים כל שנה ליוון? אפס. כמה חוזרים איטלקים שבאו לאמריקה מאיטליה? אפס. כמה ריגן, משפחת קנדי המפוארת, כמה חוזרים לאירלנד כל שנה מאמריקה? אפס. היהודים שלא הגיעו משום מקום. כל שנה עוזבים את ארץ העושר, אלפי יהודים ובאים לארץ ישראל. זו תופעה שלא הייתה כדוגמתה בשום מקום בעולם. ולא מסמכו. פעם, יהודי היה מחזיק דירה בניו יורק, הוא הרגיש ביטחון, יכל לקנות 4 דירות בארץ. היום אתה מחזיק דירה בבית אל או בירושלים, אתה יכול לקנות 4 דירות בניו יורק. ולא מסמכו, כן? עדיין, נשאר עצוב, כן? פעם, שאני סיימתי קורס צינים, היינו 3 דתיים מתוך 150 צוערים. היום, בקושי רואים אנשים בלי כיפה, ולא מסמכו? וגם הם יחזרו בתשובה עוד מעט. אז אני אומר, ולא מסמכו? אז אני אמרתי, עכשיו תרשמו את החידוש השני שלי. אנחנו אומרים, ושמח נפשנו בישועתך. אז אני חשבתי, מה זה ושמח נפשנו בישועתך? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה שמעון כל הזמן ישועות. זה דברים ידועים, זה נתון. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחיה אותנו. רק אנחנו מבקשים, תעשה לנו את זה בשמחה. אתה מבין? אתה נותן לנו את השכונה למעלה שם. אתה עושה לנו ישועות. תן לנו להיות שמחים. למה אתה עושה? לפעמים זה בא בייסורים. אבל יש עוד פשט אחד. שמעתי את זה מחתני. והוא אמר לי, ושמח נפשנו בישועתך, אנחנו צריכים להתרומם למדרגת השמחה. הוא עושה לנו ישועות כל הזמן, אבל אנחנו לפעמים מרגישים עצוב. ושמח נפשנו בישועתך. אנחנו מתפללים שתיתן לנו את הכוח להיות שמחים. כשאנחנו רואים שהוא מושיע אותנו. לפעמים אנחנו נבח דיקר, אנחנו רואים שהוא זה. לא שמחים. ושמח נפשנו בישועתך, צריך את המציאות שאנחנו רואים, את הקדוש ברוך הוא עושה לנו ישועות מדי יום ביומו, מדי שעה בשעתו, צריך לראות את זה בשמחה. ולא חס וחלילה, להמשיך את החיים כרגיל ולקבל את זה כאילו לא קרה, כאילו לא קרה דבר. היום אני ישבתי עם חבר'ה של ברדיו קול חי, אז היו איתי הרב אייכלר והרב פרדס, הם החבר'ה החרדים, והיה קשה להם, למרות שהם כבר לא מדברים במבטא יידישאי או בלזאי וזה, אבל קשה להם להודות על כל הדברים וכל הישועות. אז אני אמרתי אחר כך לרב אייכלר בשיחה, אז אני אמרתי לו, אנחנו אומרים במודים אנחנו לך, שאנחנו אומרים, איך אנחנו אומרים שם? ועל ניסיך שבכל יום עמנו. אמרתי, אנחנו לא אומרים על ניסיך שאתה עושה לנו. אנחנו אומרים על ניסיך, אז אמרתי לרב אייכלר, מה זה עמנו? זה החידוש השלישי. אמרתי, כשאתה לוקח חלק בנס, אתה רואה את הנס. הניסיך שבכל יום עמנו, כשאנחנו לוקחים חלק בניסים, אתה בונה את הארץ, אתה הולך לצבא, אתה הולך לתעשייה, זה חלק מההוויה שלך, זה חלק מהחיים שלך, אז אתה רואה את הניסים. אבל כשאתה יושב ואתה מחכה כל מה שהקדוש ברוך הוא יעשה לך ניסים, ואתה עומד חיצונית לנס, אז אתה לא רואה את הניסים. לכן אמרתי, מי ששותף בניסים, מי שמרגיש שהוא בונה ועושה ויוצר ונמצא יחד כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא צמוד, כמו באז ישיר, כמו בנחשון בן עמינדב, שקפצו מפני חותמם של ישראל,
אז יש שירה, יש התפרצות של הבנה והכרה בניסים שהשם עושה. אבל כשאתה יושב מבחוץ ואתה מחכה שהוא יעשה לך את הניסים, אז גם כשיש ניסים אתה לא רואה את הניסים. לכן אנחנו רואים כל יום על ניסיך שבכל יום. איפה אנחנו רואים ניסים בכל יום? עמנו. כשאנחנו לוקחים חלק בניסים, אז יש לנו גם את היכולת לראות את הניסים. והדבר האחרון שתרשמו מפי הרייק, שזה גם חשוב, שזה גם את זה תרשמו, שזה גם חשוב. אני רוצה קצת לשמח אתכם. אני אמרתי לרב אייכלר, ואמרתי לחבר'ה שם ברדיו קול חי, שדיברו על, על, על יום העצמאות, אם צריך להיות שמחים או להיות עצובים, רבשים הם. אז אמרתי להם ככה, כתוב, נגד כל עמך אעשה נפלאות. אז אמרתי להם, אני אגיד לכם מה זה נגד כל עמך אעשה נפלאות. גם אם זה יהיה נגדכם, נגד הליטאים, נגד החסידים, כולכם תצעקו, בן גוריון רשע, צבא רשע, מדינה רע. גם אם זה יהיה נגדכם, כולכם, אני אמשיך את הנפלאות שלי, אני לא אפסיק את הנפלאות שלי. נגד כל עמך אעשה נפלאות, אתם יכולים לצעוק, להגיד מה שאתם רוצים. תהיו כולכם מיואשים, כי לא יטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב. אז מתוך השמחה ומתוך הבריאות הזו, נלך הלאה ונבנה, ונהיה חזקים ונהיה מחייליו של דוד המלך.
אחרי הדברים הנפלאים של הרמים והדברים המיוחדים של איש הממלכתיות שלנו, אנחנו נמצאים כאן ברגעים האלה, מקרבים כבר לשעת חצות הלילה. יש, אולי סיפרתי את זה כבר פעם, שביום עצמאות אחד יצאנו לרקוד ברחובות עם הרב צבי יהודה, ואני רקדתי על ידו. הרב צבי יהודה שאל אותי מה השעה. אמרתי לו, חצות. הסתכלתי, חצות? אז הוא אמר, אז זה היה תיקון חצות. ריקוד של תיקון חצות, שמעתם? בדרך כלל אנחנו יודעים שתיקון חצות זה לשבת על הרצפה, אולי ללבוש שק, לבכות על חורבן בית המקדש, על הגלות הקשה, והרב צבי יהודה חידש חידוש, סוג חדש של תיקון חצות. לשמוח ובעניינה של ארץ ישראל. ביום עצמאות, בחצות הלילה, עושים תיקון חצות אחר. תיקון חצות של רוממות קודש, של שמחה גדולה ועצומה במה שכן כבר הולך ונבנה. וכשיודעים לשמוח במה שנבנה, אז הראתי את אבותם ביום מחזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר הם הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בהם, נאום השם. כלומר, הנביא ירמיהו אומר, יבואו ימים באים, הקדוש ברוך הוא יכרות איתנו ברית נוספת, ברית אחרת. לא הברית הראשונה. הברית הראשונה לא הייתה מושלמת. ואת הברית הראשונה הפרו. והברית האחרונה היא תהיה ברית שלמה מוחלטת. למה הפרו את הברית הראשונה? כי הברית הראשונה הייתה באופן כזה שהקדוש ברוך, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, ואנוכי בעלתי בם, נאום השם. הקדוש ברוך הוא השתלט עלינו. הוא הוציא אותנו ממצרים בכוח. כלומר, אנחנו היינו במצב חומרי מאוד מאוד נמוך, מושפעים מהמצרים, וכל העולם כולו היה מאוד מגושם, מאוד תבני, מאוד חומרי, וכדי להוציא אותנו מהמצב הנמוך הזה, היה צריך להיות אותות, מופתים, כוח עצום של הופעה אלוקית עליונה, שמוציאה מהשפלות הנמוכה הזאת, מהעבדות האיומה הזאת, העבדות הנפשית, הפנימית, להכיר במציאות השם, להידבק בקדוש ברוך הוא. לא היינו יכולים בכוחות עצמנו לצאת מהמצב הרוחני הזה, מהמקום הרוחני הזה שהיינו, או במקור המגשמי יותר נכון להגיד, שאנחנו היינו. וזה היה צריך להיות בכוח, ושמחנו על זה. כי לא היה לנו כוח להתרומם לבד. והקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. ואנחנו אמרנו, עשה ונשמע. טוב מאוד שקופים אותנו, כי אין לנו כוח בעצמנו להתרומם. והקדוש ברוך הוא על ידי ניסים ונפלאות ובהופעה גלויה עצומה וחזקה ביד חזקה ובזרוע נטויה משך אותנו אליו. אבל זה היה מצידו. ולא היה כל כך מצידנו. ועל כן הברית הראשונה שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו הופרה. והם היפרו ברית. והברית האחרונה של הגאולה האחרונה היא תהיה ברית עולם. ברית מוחלטת. לא אותו הברית כמו שהייתה הראשונה. מה יהיה השינוי? שתבוא מצידנו. שאנחנו נתרומם אל ריבונו, אל הקדוש ברוך הוא. וזה הכל אומר הנביא. הנביא יושע. והיה ביום ההוא, נאום השם, תקראי אישי, ולא תקראי להיות בעלי. בעל טיבם, זה היה הברית הראשונה. אבל ביום ההוא, תקראי אישי. כלומר, כנסת ישראל תקרא לריבונו של עולם, לא בעלי, שהוא שבועל ושולט, אלא המכובדי, נמשכת אליו. מפני שהאופי יזדקך. ויתרומם, וישראל מתוך עצמם יבואו להכיר בגדולת הקדוש ברוך הוא, וירצו את קרבתו. כמו שאומר הפסוק. נקבה תסובב גבר. המהר"ל מרחיב את הדיבור, זה בעצם על פי מאמר חז"ל. אומר המדרש, בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מחזיר על ישראל שיעשו רצונו. ויעשו תשובה. אבל עתיד לבוא, ישראל מחזירים על הקדוש ברוך הוא לעשות רצונו. שנאמר, בירמיהו למד א', נקבה תסובב גבר. כלומר, לעתיד לבוא, ישראל יחפשו את הקדוש ברוך הוא. הם יחפשו כי הוא יתחבא. כדי שישראל יחפשו. כדי שישראל בעצמם ימצאו את הקדוש ברוך הוא. לא על ידי ניסים, לא על ידי נפלאות, אלא ישראל מגלים ומחפשים את ריבונו של עולם. וכמו שאמר הנביא יושע, ואחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהים ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. כלומר, ההתקרבות תתחיל מישראל. הם ישובו. והתהליך הזה הוא תהליך ארוך, תהליך עמוק, והוא התחיל. הברית החדשה, הברית שהקדוש ברוך הוא יכרות איתנו, קוראת איתנו, כמו שהנביא ירמיהו אמר, הוא ברית שהיא בעצם תתחיל מאיתנו, ומתוך כך יבוא החיבור הגדול השלם. זה ברית ארוכה. זה לא כמו שישראל יצאו ממצרים בחיפזון, ובבת אחת הקדוש ברוך הוא הוציא אותם מבירה עמיקתא לאיגרא רמא, אלא לא בחיפזון ולא במנוסה, תהליך עמוק, יסודי, שישראל הולכים ושווים, הולכים ומתקרבים, כמו שהזכיר הרב אביהו, תשובה מיוחדת כזאת לא הייתה מאז ומעולם, כן? תהליך כזה פנימי של תשובה, ללא ניסים גלויים. ניסים גלויים רק אם מתוך ראייה פנימית, אז רואים שיש באמת ניסים. כשזה בא עמנו, כמו שהזכיר כצלה, מתוכנו, ואז אנחנו רואים גם שזה בעצם ניסים, שזה בעצם הופעה אלוקית, שזה באמת... וזה מה שאומר הנביא בהמשך. אני חוזר לירמיהו. זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום השם. ונתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם. כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם, נאום השם. כי אסלח לעוונם ולחטאתם, לא אזכור עוד. כלומר, מצב כזה שלא, הכרת השם לא תבוא בכלל מבחוץ. לא רק לא תבוא מריבונו של עולם על ידי גילויים נפלאים, אלא לא ילמדו איש את רעהו. זה לא יבוא אפילו מבחוץ לאדם, ממורה לתלמיד. זה יבוא מתוך, מלמטה. יבקשו מתוך תוכם, תגיע ההכרה הזאת. וזאת, וכשזה בא מתוך ישראל, כשיגלה הסגולה הפנימית הישראלית, הטבע הפנימי הישראלית, כשיחשף העומק הפנימי הטבעי הזה, זאת תהיה ברית מוחלטת, ברית עולם שלא תופר יותר לעולם. והתהליך הזה במדרגה חדשה התחיל עם קומת מדינת ישראל. הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו, אבל הוא לא החזיר אותנו בגלות. אנחנו פעלנו את הדבר הזה. ועל כן יש רבים שטוענים שזה לא מבינים שזה מהלך גאולה. היום אחרי שאני דיברתי בבית הכנסת, בסוף התפילה, ניגש אליי יהודי אחד, הוא אומר לי, אני רוצה לשאול שאלה, אני מקווה שאני לא מתחצף. הוא אומר, אני בעל תשובה, אז אני בעל תשובה, אז אני רוצה להבין. רוצה לשאול, רוצה להבין. למה רוב תלמידי החכמים לא חושבים כמו שהדברים שאתה דיברת מקודם? תגיד לי, אני מבקש סליחה שאולי אני מתחצף. אמרתי לו, שאלה מצוינת. גם אני שואל אותה. אני לא יודע תשובה. אני לא מבין, לא יודע תשובה. למה רוב התלמידי החכמים לא שמחים ביום הזה? אני לא יודע. זאת התשובה שלי. שמח לשמוע, כי גם הוא חושב שצריך באמת לשמוח, רק הוא לא מבין, רק יש לו קושייה באמת אמיתית. הקדוש ברוך הוא מסתיר, כי הוא רוצה שאנחנו נשוב אליו מעצמנו. זה לכתחילה הדרך הזאת. זה לא בדיעבד, למרות ש... לא חזרנו בתשובה, הקדוש ברוך הוא בכלל, למרות שמקודם לא היה איזו התעוררות כזאת, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בפועל, בכל זאת יש איזה מהלך. זה לכתחילה הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו. לא מסתיר במובן הזה של מה ואנוכי אסתר אסיר, אלא במובן זה שהוא מתחבא מאחורי הדלת שאנחנו נחפש אחריו, שאנחנו בעצמנו נגלה אותו. כמו שעושים הורים לילדים, שקטנים, שהם קצת גדולים, יודעים ללכת, אז הם מעמידים אותם והולכים כמה צעדים. הילד הולך 3 צעדים, הוא עוד לא יודע ללכת יותר, אז הם כבר תופסים אותו. קצת יודע ללכת יותר, מתרחקים יותר. הוא יודע ללכת יותר, מתחבים. ועם ישראל, ככה הקדוש ברוך הוא עושה לנו גם כן. הוא מתחבא כדי שאנחנו נחפש אותו, כדי שנלמד לעמוד ברשות עצמנו. קצת מן הדברים שרב שמעון דיבר. זהו המהלך האלוקי שאנחנו נמצאים בו. זאת הברית האחרונה המוחלטת, העליונה, שתימשך לתמיד. השמחה שלנו היא שמחה יותר גדולה במובן מסוים משמחת יציאת מצרים. יציאת מצרים, הברית הזאת הופרה, הברית הזאת לא תופר. היא עוד לא מושלמת. תהיה מושלמת, אז גם כן, אז כאילו, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, שבכל זאת לא ישכחו את יציאת מצרים, אבל השמחה העיקרית תהיה על הגאולה האחרונה, שתהיה גדולה יותר, מפני שהיא תהיה מוחלטת, שאין אחריה יותר גלות. ובגאולה הזאת אנחנו נמצאים, בהתחלתה. הרבה דרך, יש עוד דרך, אבל אנחנו נמצאים כבר בתוכה. דרך של ציבור זה לא דרך של יחיד. 60 שנה של ציבור זה כמו 6 שנים של יחיד. ילד בן 6, נכנס לכיתה א', ציבור זה מציאות גדולה ושנים ארוכות, אבל אנחנו נמצאים כבר בתהליך הזה, והלידה הייתה ביום הזה, ביום העצמאות, שיצאנו מעבדות של אחרים. וכל עוד שנמצאים בעבדות של אחרים, אז אי אפשר לעבוד את השם, כמו שאנחנו אומרים את זה בברכת בברכה של לפני קריאת שמע, שאני הרבה פעמים תמתי מה פתאום הוכנס שם עניין הגאולה, תוליכנו מהרה קומות לארצנו, שבור עולנו מעל צווארנו, תוליכנו מהרה קומות לארצנו. אנחנו, זה ברכת התורה בעצם, ואת עולם אהבתנו, ואנחנו רואים חמלה גדולה ויתרחמה, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ילמד אותנו, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות וכו'. וקרבתן מלכני שמך גדול סלע באמת, באהבה, בסדר, הכל תפילה, מבקשים מריבונו של עולם על התורה, מודים לקדוש ברוך הוא, ברכה שלפני קריאת שמע. באמצע נכנס, ותוליכנו, שבורו לנו מעל צווארנו, ותוליכנו מרקמות לארצנו. מה זה שייך לעניין? כי לפני שמקבלים עול מלכות שמיים, צריך להשתחרר מעול אחר. אי אפשר להיות עבדי השם כל עוד שאנחנו משועבדים. ביום הזה יצאנו לחירות. אנחנו לא עבדים של אחרים, לא נמצאים תחת שלטון של אחרים, אנחנו תחת, שוחררנו מהשלטון של אחרים. אז אנחנו יכולים עכשיו לקבל את כל עול מלכות שמיים, ואנחנו צריכים בעצמנו לקבל את זה. אז זה תהליך, אבל זה מתאפשר, כי אין לנו כבר עול של אחרים. זה היום הגדול הזה שאנחנו כל כך שמחים עליו, ובעזרת השם כל בית ישראל וכל תלמידי החכמים בסופו של דבר יודו ויברכו על היום הזה ועל הימים האלה ועל התשועה הגדולה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. ברוך שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.